הגענו לדף כ"ו עמוד ב', תחילת פרק שלישי. ההקדמה קצרה לפרק, אנחנו נעסוק בפרק הזה בעירוב תחומין. כל אדם שהוא שובט במקום מסוים בשבת, אסור לו לצאת יותר מ-2,000 אמה מאותו מקום. אם אדם שובט בתוך עיר או יישוב או מקום מגודר, אז כל אותו מקום נחשב 400, אפשר 2,000 אמה מאותו עיר או מאותו יישוב וכדומה. אם אדם רוצה להרחיב את מקום שיכול ללכת, אז הוא יכול לקחת 2,000 אמה מאיפה שהוא נמצא בשבת, לשים שם עירוב תחומין, כלומר מזון, לשים שם מזון, שיש שם בכניסת השבת, ואז מאותו מקום יכול ללכת משם עוד 2,000 אמה. זה עירוב תחומין. מרחיב לרוח אחת את מקום שהוא יכול ללכת לשם בשבת. והגמרא תדון בזה כמובן הרבה במשך הפרק הזה. המשנה אומרת, בכל מערבין ומשתתפין, אפשר לעשות עירוב תחומים בכל סוגי המזון, וגם שיתופי מבואות. שיתופי מבואות זה המזון ששמים בחצר אחד בשביל לשתף, בשביל שיהיה אפשר לטלטל בין חצר לבין מבוי, שלא כמו עירוב חצרות, שם צריך דווקא פת. פה כל מזון אפשר, חוץ מן המים עם המלח. למה? כי הם לא נחשבים מזון. והגמרא תדון בזה. והכל ניקח בכסף מעשר, כן, מעשר שני בירושלים, שאדם צריך בשנה ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית, להפריש מעשר שני ולאכול הפירות קדושים, לאכול אותם בירושלים. הוא יכול למכור את הפירות ולשים אותם על כסף, לפדות את הפירות על כסף, ועם הכסף הזה, לעלות לירושלים ולקנות עוד מאכלים. אז הכל מיני מזון ניקח בכסף מעשר שני. אפשר לקחת כסף מעשר שני, ללכת לירושלים, לקנות כל מיני מזון, לאכול שם, בירושלים, חוץ מהמים ומהמלח, שלא נקראים כמו שם המזון, ולכן אי אפשר לקנות עם זה מעשר שני. עוד דבר, הנודר מן המזון מותר במים ומלח. אדם שנודר לא לאכול מזון, אז מותר לו לאכול מים ומלח. כמו שאמרנו, הם לא נחשבים מזון. עוד אומרת המשנה, דין נוסף בעירוב תחומין, מערבין לנזיר ביין. כלומר, אדם שהוא שם עירוב תחומין מזון במקום מסוים, הוא לא חייב להיות דווקא אחד שיכול לאכול את האוכל הזה. גם נזיר יכול לערב עירוב תחומים ביין, למרות שאסור לו כמובן לשתות יין. למה? כי היין הזה ראוי לאחרים. ולישראל בתרומה אותו דבר, ישראל לא אוכל תרומה, רק כהנים. סומכוס הוא לא מסכים, זה סומכוס אומר, בחולין. אדם ישראלי שאסור לאכול תרומה, יכול בעצם לעשות עירוב תחומים רק בחולין. רק בדברים שהם ראויים לאכילה לא אישית. ולכהן בבית הפרס, בית הפרס זה שדה שנחרש שם קבר, כן, עברו שם עם מחרשה, היה שם איזה קבר כנראה, עברו שם עם מחרשה, עשו לכהן להיכנס משם מדרבנן, כי חוששים שמא עצם כסעורה ממת יכול לטמא אותו, ויש אופנים שמותר להיכנס לשם, הוא יכול לתת ניפוח וכולי, גמרא תרחיב על זה, מכיוון שיש אפשרויות להיכנס לשם גם לכהן על ידי כל מיני פעולות, למרות שכעיקרון אסור, לכהן להיכנס לשדה שנחש בקבר, לכן כתוב, הוא לכהן בבית הפרס. מותר להניח עירוב לכהן בבית הפרס, בשדה שנרחש בו קבר, זה כמובן לא רק לסומכוס, לכולם. רבי יהודה אומר, אפילו בין הקברות, אפילו בבית הקברות בעצם, למה? כי יש גם דרך שכהן יכול להיכנס לבית הקברות, בגלל שיכול לחוץ, יכול לעשות מחיצה בינו לבין הקברים, ולכת ולאכול, בעצם מתוך זה הוא יכול ללכת לאכול את העירוב שלו. כלומר, מכיוון שיש לו אפשרות להגיע אליו בלי להתאמה, אז נחשב העירוב לראוי לו, וקנה לו שביטה. אמר רבי יוחנן בגמרא, אין לימדין מן הקללות. לא לומדים, חז"ל אמרו פה במשנה שלנו, בכל מערבין ומשתתפים, בכל דבר אפשר לערב ולהשתתף, חוץ ממים ומזון. חוץ מהמים ומן המלח. אז אומר רבי יוחנן, לא ללמוד מה שכתוב במשנה קללות, כלומר כללים, תמיד בכל דבר כזה, חוץ מזה וזה. לא לומדים מהכללים במשניות. ואפילו מקום שנאמר בחוץ, אפילו איפה שנאמר חוץ. לכאורה, אם כתוב בכל מערבים, בכל מיני מזון מערבים, חוץ ממים ומהמלח, לכאורה זה הכלל, כל דבר מזון אפשר לערב. חוץ ממים ומלח, אז הוא אומר לא. לפעמים המשנה אומר כלל, אבל התנא לא מציין את כל היוצאים מן הכלל, למרות שכתוב חוץ. אף על פי כן, לפעמים הוא משמיט חלק מהם. לכן אומר רבי יוחנן, לא לומדים מתוך הכללים שנשמעו במשנה, שאכן הדבר הוא כך, בלי שום יוצא מן הכלל. לא, לפעמים יש עוד יוצאים מן הכלל, שהמשנה לא אמרה. עכשיו, מתוך דבר רבי יוחנן, שהוא אמר, אפילו במקום שנאמר בחוץ, משהו לא מדבר על המשנה שלנו. במשנה שלנו כתוב חוץ מן המים ומן המלח. הוא אומר, אז אומרת הגמרא, מדי כמה, אפילו במקום שנאמר בחוץ, מזה שרבי יוחנן אמר דווקא במקום, אפילו במקום שנאמר בחוץ, משהו שהוא לא מדבר על המקום שלנו. ואפילו במקום אחר שנאמר בחוץ, מקלד עליו החקאי, משהו שהוא לא עומד על המשנה שלנו. אז על מה רבי יוחנן, ביחס לאיזה משנה אמר רבי יוחנן את הכלל שלו, שלא לא מדין מן הכללות, החקאי, החקאי, איפה הוא עומד רבי יוחנן, אז אומרת הגמרא, במשנה בקידוש, נהתם קאי. כל מצוות עשה שהזמן גרמה, כלומר שתלויה בזמן, אנשים חייבים ונשים פטורות. ושלא הזמן גרמה, אחד נשים ואחד אנשים חייבים. כל מצוות עשה שלא תלויה בזמן, גם נשים וגם גברים חייבים. הוא כלל ההוא. תכף אומרת הגמרא, האם זה באמת כלל ההוא? זה כלומר, יש פה באמת כלל מוחלט? הוא כלל ההוא? בכל מצוות עשה שהזמן גרמה, אנשים פטורות? הרי יש מצוות עשה שהזמן גרמה, שנשים חייבות בה. הרי מצה בלילה הראשון של פסח. שמחה בשלושת הרגלים. הקל בחג סוכות של אחרי שנת שמיטה. זה מצוות עשה שזמן גרמה ובנשים חייבות. וגם הכלל השני. כל מצוות עשה שלא הזמן גרמה, נשים חייבות. הרי תלמוד תורה, פריאה ורבייה, פדיון הבן, זה לא תלוי בזמן, אבל זה מצוות עשה. מצוות עשה שלא הזמן גרמה, נשים פטורות בהם. משהו שהכלל הזה לא מוחלט. על זה אמר רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, אין לי מדין מן הכללות, אפילו במקום שנאמר בחוץ. אם כן, למדנו שגם כשתנה במשנה מונה דברים שיוצאים מן הכלל, יש עוד דברים שיוצאים מן הכלל שאולי לא מנע. אבל מה שהוא אמר, אפילו מקום שנאמר בחוץ, לא למדנו במשנה בקידושין. אז אומר רבי, אמר רבי, ויתם רבי יומי, אף עננה מתעננה, גם אנחנו למדנו את זה במשנה בזווים. עוד כלל אחר אמרו, בדיני זב, כל שניסה על גבי הזב, תמה. אם זה נקרא תומת עליונו של זב, זב שנושא חפץ, מטמא אותו להיות ראשון לטומאה. וכל שהזב ניסה עליו, טהור חוץ מן הראוי למשכב מושב והאדם. כלומר, הזב מטמא במשכבו ומושבו, כלים שהוא שכב עליהם או ישב עליהם, אפילו לא נגע בהם בבשרו. וזה טומאה חמורה, משכב ומושב, אבל מה? רק דבר שראוי להיות משכב ומושב, כן? זה מה שהמשנה מדגישה, רק כלי הראוי למשכב ומושב, אז נטמע בתומת משכב ומושב. כלומר, זה רק כלי שמיוחד לשכיבה או לישיבה, אבל כלי אחר לא נטמע בכך. אומרת הגמרא, באמת זה הדבר היחיד, והתולגה, והיא כמרכב, יש גם מרכב הזב, כלומר שהזב רוכב עליו. אז הגמרא מבררת, מה זה מרכב בדיוק? היי מרכב, יחידה מי, עוד ית, עיד ית יבלי, אם הזב יושב עליו, בזמן שהוא רוכב עליו, היינו מושב, הרי זה מושב. אלא כך, אנא נחי כמרינן, היי כגבה דאוקפה, גב של האוקף, עץ שעומד מלפני האוקף ומאחורי האוקף, שהרוכב תופס אותו בזמן שהוא רוכב, אבל לא יושב עליו. וכתוב לתניה, האוקף תמי מושב, והתפוס העץ הזה תמי מרכב. מפורש יש גם מרכב. אלא מה צריך לומר? אלא מה שמה מינה? אין לימדים מן הקלות, אפילו מקום שנאמר בחוץ. מה שנאמר חוץ מהראוי למשכב מושב, יש גם עוד דברים שיוצאים מהכלל. אמר רבי יביא תמר רב נחמן, אף עננה מתעניין, גם אנחנו למדנו כך. בכל מערבים, וזה המשנה שלנו, ומשתתפים חוץ מהמים ומהמלח. ותולגה, אין עוד דברים שלא מערבים ומשתתפים בהם, והעיקה כמהינו פטריות, גם פטריות לא נחשבים מזון. ולמה לא הוזכרו במשנה? אלא כמו שאמרנו, יש פה כלל, אלא שמה מינה, אין לימדים מן הכללות, אפילו מקום שנאמר בו חוץ. עוד אמר במשנה, הכל ניקח בכסף מעשר שני, חוץ מהמים ומהמלח. רבי אלעזר ורבי יוסי בר חנינה. חד מתני העירוב וחד מתני המעשר. הם לימדו אותו דבר לגבי מים מלח, אחד לימד אותו לגבי עירוב, אחד לגבי אותו מעשר. חד מתני העירוב לא שנו, כמו זה אותו דין, אבל כל אחד לימד אותו על משהו אחר. לא שנו על המים בפני עצמו ומלח בפני עצמו, דין מערבין. כל מה שאמרנו שלא משתמשים בו לעירוב, זה רק מים בפני עצמו ומלח בפני עצמו. אבל מים ומלח מערבין. מים ומלח ביחד, מי מלח, משתמשים בו לעירוב. למה? כי מי מלח ראויים לטבול בו את הפת, לכן זה דבר שאפשר להשתמש בו לעירוב. ואחד אימן זה לגבי מעשר, ואחד מתני המעשר, לא שענו אלא מים בפני עצמו, מלח בפני עצמו, דניקחים, כן, אם זה מים או מלח בפני עצמם, אז לא ניקחים בכסף מעשר, אבל מים מלח ביחד, מעורבים, מי מלח, ניקחים בכסף מעשר. מן דמתני מעשר כל שכן העירוב. מי שלומד כך על מעשר, שזה דין דאורייטה, שאפשר מי מלח, כל שכן העירוב, זה דין דרבנן. ומה דמתי העירוב? מי שומע על העירוב, אבל מעשר לא, לדעתו אסור לקנות בכסף מעשר שני, מי מלח. מה איתה מה? פירה באינן. מכיוון שצריך פרי, כפי שאנחנו נדון בזה בגמרא לקמן, שלומדים את זה מפסוק, שדווקא צריך פרי לקנות עם כסף מעשר שני. קטע רבי יצחק, כי הגיע רבי יצחק מארץ ישראל לבבל, מתני המעשר, הוא לימד את הדבר הזה על מעשר, שאפשר ממלח לקנות בכסף מעשר, והקשו לה מבריתה, מייטווי, העיד רבי יהודה בן גדיש לפני רבי אליעזר, של בית אבא היו לוקחים ציר בכסף מעשר, שבית אבא היו לוקחים ציר דגים, כי זה ראוי לטיבול. אמר לו, שמה לא שמעת, אלא כשקרבי דגים מעורבים בהם, אז אמר לו רבי אליעזר, כל מה שהיו לוקחים ציר דגים בכסף מעשר, זה רק שבפועל יש שם קצת ממשות של דגים, חלקיקים של דגים, ולא רק השמנונית. הרי שמפורש רבי אליעזר סובר שלא קונים אפילו ציר דגים בכסף מעשר, קל וחומר כמובן שלא קונים ממלח. ואפילו רבי דבן גדיש, גם רבי דבן גדיש, הוא סובר שאפשר לקנות ציר דגים, אפילו כשאין ממש חלקיקי דגים בפנים, זהו רק אמר על ציר, לא כאמר, לא כאמר אלא בציר, זה שומן על הפירה, כי זה שומן של פרי. אבל זה לא ממלח, מה ממלח? לא. אז הנה רואים פה מפורש שגם רבי דבן גדיש, וגם רבי אליעזר, לפי איך שפירש בית אבא, כן, היו לוקחים ציר וכולי, על מה שאמרו, אמר רבי אליעזר, האם צריך קרבי דגים או לא קרבי דגים, כל זה לגבי ציר, אבל ממלח, ודאי שלא לוקחים בכסף מעשר. אמר רבי יוסף, לא נצטרך אלא, נתן לתוכן שמן. כלומר, אומר רבי יוסף, למרות הקושיה הזאת לכאורה, שרבי דם מגדיש וכולי, היתיעו רק דגים או ציירי דגים, לא היתיעו ממלח, עדיין מה שאמר רבי יצחק, שאפשר לקחת כסף מעשר שני ממלח, צריך אותם, לא נצטרך אלא למה, לאיזה מציאות, שנתן לתוך ממלח הזה שמן. כי שמן הוא נשאר פרי. אז נכון, ממלח לבד לא נלחם בכסף מעשר. אבל יחד עם שמן זה כן. אמר לי אביי, אם רבי יצחק בית דיבר ממלח שנתן תוכם שמן, וטפר לי משום שמן, אז מותר לקנות בעצם תערובת זו משום השמן לבד. למה צריך להגיד ממלח? מה הקשר? אם זה בגלל השמן, מה הקשר ממלח פה? אלא מה צריך לומר? וזה מה שמסביר פה אביי, לא צריך שנתן דמי מים ומלח בהבלעה. מה זה הבלעה? זה אומר שהוא קנה משהו שמותר לקנות בכסף מעשר שני, והבליע בתוך העסקה הזאת גם דברים שלא קונים במעשר שני. כלומר, הוא קנה שמן עם מים ומלח, למרות שמים ומלח לבד לא קונים בכסף מעשר שני. הוא הבליע את דמי המים והמלח בתוך העסקה על שמן. כלומר, שילם קצת יותר בשביל המים והמלח. הבלעה. קנה בכסף מעשר שני הבלעה. קנה שמן יחד עם מים ומלח, והמחיר היה קצת יותר בגלל המים והמלח. אז שואלת לגמרי, זה מותר לעשות את זה? ובהבלעה משאר, אם מותר באמת לקנות בהבלעה, דבר שהוא עצמו לא ניקח בכסף מעשר שני? אומרת לגמרי, אין, לומדים את זה מברייתא. ותניא, בן בג בג אומר, הרי כתוב בפסוק פה, ונתת בכסף בכל אשר תאווה נפשך, זה מה שכתוב במעשר שני, בבקר ובצון וביין ובשחר, ובכל אשר תשלחה נפשך ואחד השם לפני השם אלוקיך. מה זה בבקר? מלמד שלוקחים בקר על גב אורו. אפשר לקנות במעשר שני בקר, יחד עם האור שלו כמובן, שזה על הבקר. למרות שהאור הוא לא מעשר שני, רק הבשר מעשר שני. האור הופך להיות חולין. הנה רואים שאפשר לקנות בהבלעה. ובצון כנ"ל, מלמד שלוקחים צון על גב גזעתה. קונים צון בכסף מעשר שני, יחד עם הצמר שלו, למרות שהאור של הצון וגם הצמר יוצאים לחולין. וביין, מלמד שלוקחים יין על גב קנקנו. כנ"ל, אותו דבר. קונים יין עם הקנקן שלו, למרות שהקנקן כמובן יוצא לחולין, ולא מעשר שני, הוא לא קדוש קדושת מעשר שני. ובשחר כנ"ל, מלמד שלוקחים תמד. לוקחים בכסף מעשר משקה שנעשה, תמד זה משקה שנעשה על ידי, לוקחים חרצני היין, חרצני הענבים, סליחה, ושמים אותם בתוך מים, ואז מזמן, מי שהחמיץ, משעה שהמים קלטו אותם החרצנים והחמיצו, נעשו יין. אבל קודם לכן, כמובן, לא ניקח כסף מעשר שני. לא נחשב עדיין כמים. ולכן, הנה אותו דבר גם, רואים כל מיני מצויות כאלה שיש פה דבר שנקנה בהבלעה. למרות שאותם דברים עצמם לא ניקים מכסף מעשר שני. הגמרא דנה עכשיו בדרשת בן בגבג. אמר רבי יוחנן, מאן דה מתרגם לי בבקר, אליבא דה בן בגבג, מוביל נא מאני אבטרי לבמסותא. אמר רבי יוחנן, מי שיפרש לי בדיוק למה צריך את המילה בבקר בדרשת בן בגבג, אז אני יוליך את בגדיו אחריו לבית המרחץ. כלומר, אני אשמש אותו כתלמיד לפני רבו. כלומר, אני אעריך אותו מאוד. עכשיו, יש פה לימוד ארוך להסביר מה רבי יוחנן אמר. מה הייתה מה? כולו צריכה. לכאורה כל המילים בדרשה של בן בגבג נצרכות. לבר מבקר, לכאורה כל מיני נצרכות חוץ מבקר. עכשיו הוא מסביר את זה. זה לא צריך. מה צריך? מה צריך? אידי כתב רחמנה בבקר, אם התורה הייתה רק כותבת בבקר, ללמד דין הבלעה שבקר אגב אורו, אבל מהבקר הוא דמז דמן אגבי אורו. הייתי אומר, טוב, דווקא בקר, הוא נקנה בכסף מעשר שני על גבי אורו, על גב אורו, למה? משום דגופי, כי האור זה חלק מגוף הבהמה, אי אפשר ממש להפשיט את הבהמה בחיים, כמובן, לכן ברור שכשקונים בקל בכסף מעשר שני, קונים גם את האור, אבל צון על גבי גזתה, יכולת להגיד דלת גוף האור, הרי אפשר לגזול את הצון מהגיזה, מהצבר שלה, לפני שקונים במעשר שני את הצון, זה לא ממש כמו האור, לכן היית אומר לא, לכן אמרו לנו, ולכן אמרו לנו כמובן, גם בצון. תגיד, וי כתב הרחמן הבצון, אם היו לומדים אותנו רק בצון, על גב גזעתה, ואמינה משום זה מחובר בה, היית אומר, טוב, הצמם מחובר, אבל יין לגבי קנקנו, יין וקנקן כמובן זה לא דבר מחובר. אימא לא, אז היית אומר שהקנקן, אגב היין, זה לא. וי כתב הרחמן הביין, אם היית כותב רק ביין, ואמינה משום דהיינו נטירותי, שהקנקן הוא שומר על היין, אבל תמד, אבל תמש מי שהחמיץ דקיו באלמאו, תמד, היית אומר שלא כך. הוא רק הטעם וחמיצות הפרי, ולא גוף הפרי. לכן היית אומר שהמים שקונים, אגב התמד, זה לא. אימא לא. לכן כתב רחמנה שחר. עכשיו אומרת גמר הפוך. אי כתב רחמנה בשחר, אם היום עומדים אותנו רק בשחר, הווה מינה, מי שחר, דבלה כלאית, כעילית. שחר, פירושו בפשטות, דבר שהוא משקר, גורם לשיחות. לכן היית אומר, תשמע, אם כתוב בשחר, ואתה יכול לקנות, אתה יכולת להגיד שההבלעה לעולם אסורה, ומה שצריך לקנות בשחר זה דווקא עוגת דבילה קהילית, זה סוג של עוגת תאנים כזאת, מדובקת, תאנים מדובקות ביחד, שהאכילה, אם אדם אוכל יותר מדי תאנים, זה כאילו משקר, ככה זה מתארים בכלל המקומות. זה פירה הוא, אז היית אומר, רק זה מותר, כי זה פרי, אבל אסור לקנות שום דבר בהבלעה, אבל אם יין לגבי קנקנו, אומר לו, היית אומר מה, לקנות יין לגבי קנקנו, זה ודאי שלא. לכן היו צריכים ללמד אותנו על יין. והיא כתב רחמן היין, אם היינו עומדים רק יין, על גבי קנקנו דענו תירותי, זה כי הבקבוק שומר על היין. אבל צון על גבי גזעתה, היית אומר לא, כי הגזעה לא שומר בעצם על הצון. כתב רחמן, לכן אמור לנו כתב רחמן הצון, אפילו על גבי גזעתה. יפה. אז למה צריך בבקר? זה מה שאומר רבי יוחנן. הסברנו למה צריך בשחר, למה צריך ביין, למה צריך בצון. למה צריך בבקר? אתה מה תבוא תגיד? וחיתי מה היא לא כתב רחמנה בבקר, ואמין הצון לגבי אורה אין על גבי גזעתה לא. אם לא היה כתוב בבקר, היית אומר, טוב, צון, עם האור של הצון זה מותר. כי ברור, אפשר להפריד את האור מהצון לפני ששוחטים. אבל גבי גזעתה לא, היית אומר לא. אי אפשר לדמות גזע לאור. לכן כתב רחמנה בבקר, לתוי אור. לכן היית אומר, התורה הביאה בבקר, להגיד שמותר לקנות בקר עם האור, ואילו הצון הוא בשביל לרבות את הגזעה. שגם הצמר, הייתי לצון להטוי גזעתה. יפה, אז הסברנו למה בבקר. אבל בקשר זה רבי יוחנן. לא, אילו כתב הרחמן הבקר, לא אהבה מן הצון על גבי אוריין, לגבי גזעתה לא. אם כן, לכתוב הרחמן הבקר, מילא הייתי לצון. אומר רבי יוחנן, לא. אם התורה לא הייתה כותבת בקר, לא היינו אומרים, ורק בצון, לא היינו אומרים שצון על גבי אוריין, לגבי גזעתה לא. לא היינו אומרים, שצון עם הגיזה אין לקנות, למה? כי אם כך התורה יכלה להגיד רק בקר, התורה לא צריכה בכלל להזכיר צון, הרי לבקר אין שום גיזה, אז לכתוב, זה מה שכתוב, לכתוב רחמנה בקר, דמילה הייתי לצון, מזה מראש אנחנו אומרים שצון מיותרת, לכן דווקא, אם היא כתבה דווקא צון, רצה ללמד אותנו משהו לגבי צמר, הרי להגיד שבגלל שהתורה כתבה צון ולא בקר, ללמד אותנו האור, זה לא הגיוני, התורה יכלה להגיד בקר, איפה שאין צמר, ואז נלמד על האור, אם התורה אכן רצה להגיד שאי אפשר לקנות את הצמר בכסף מעשר שני, אלא כנראה שאם התורה כתבה צון, זה ברור שהוא רצה להגיד גם צמר. ואז הוא אומר, אם כבר הוא כתב צון, וכיוון כתב רחמן הצון, אפילו אגבי גזעתה, אם מותר אפילו לקנות בהבלעה את הצמר עם הצון, בבקר למה אני אשם צריך בבקר? השת הצון אגבי גזעתה מזדבנה, אם הצון, אם הצמר, יחד עם הצון, נמכר בכסף מעשר שני בהבלעה, בקר על גבי אורו מבעיה, האם יש ספק? שהאור של הבקר נקנה יחד עם הבהמה עצמה, הרי זה ברור, כמו שאמרנו, אפשר להפשיט את האור בחיים. לכן, זה מה שאמר רבי יוחנן, היינו דקם רבי יוחנן, מן דמתרגם לי בבקר, עלי בדמם בבג, דמובין המן אל ביסד לבין מסותה. זה מה שאמר רבי יוחנן, שמי שיפרש לי מדוע בדיוק צריך את המילה בבקר, אני אקח את כליו ואת בגדיו לבית המרחץ, כלומר אני אשמש אותו ויעריך אותו. כלומר, רואים שמת בבקר, גם לפי מה שדרש לפחות בן בגבג, באמת יוצא קצת מיותר. פה הגמרא עכשיו נכנסת לדרשה, מה בדיוק היה הלימוד של התנאים השונים לגבי אם מותר לקנות כסף מעשר שני דגים, ציר של דגים, מה שראינו לפני כן, ועוד. אבל מכיוון שהלימוד הזה בעצם ממשיך גם לדף הבא, אנחנו נמשיך ונראה את זה בעזרת השם במוצאי שבת. חזק וברוך.